ערב טוב רבותיי, אנחנו בשיעור סיום של סדרה שנתנו במשך השנה הזאת על ההיסטוריה של עם ישראל בדורות האחרונים. בשיעור הקודם סיכמנו ודיברנו על הופעת הגאולה שאנחנו רואים לפני העיניים שלנו. מהמצב שבארץ ישראל יש שממה, אין פה כמעט תושבים, לא רק אין פה תושבים יהודים, אין פה כמעט תושבים בכלל, יש פה מחלות, מצב, כמו שקוראים לזה בלשון המדוברת, על הפנים, עד למצבנו היום שברוך השם מדינת ישראל פורחת, חזקה, אחת המדינות הכי חזקות והכי עשירות בעולם, יחסית כמובן לקטנותנו מבחינה מספרית, אבל אנחנו הצלחנו מאוד מאוד. צריך לדעת שבגאולה יש שני צדדים מרכזיים. יש גאולה מעשית ויש גאולה רוחנית. אנחנו תיארנו במשך כל השיעורים האלה גם את ההתקדמות של הגאולה מבחינה רוחנית, או את התהליכים של הגאולה הרוחנית. אנחנו נעסוק בזה עוד בעזרת השם בשנה הבאה, אבל קודם כל כשאנחנו רואים את המצב שלפנינו, אנחנו נמצאים במצב מאוד מעניין. אנחנו הרי היום מבחינת התאריך תשעת הימים, תקופת האבלות על החורבן, ועוד לא סיימנו. החורבן הוא חורבן בית המקדש. גלות, נכון, יש לנו מדינה חזקה, אבל חלק גדול מעם ישראל עדיין בגלות, בחוץ לארץ. זה דבר מאוד מאוד רציני, מאוד בעייתי, מאוד קשה. נכון שהיום למעשה כמעט כל יהודי שרוצה יכול לעלות לארץ ישראל, זה חלק מהבעיה שהם לא עולים. אז אנחנו עוסקים בתשעת הימים באבילות על החורבן. אז צריך לדעת איך להתייחס. יש לנו פה איגרת של מרן הרב קוק זצ"ל, שמבחינה זאת היא מאוד מעניינת, מאוד נותנת לנו כיוון. איגרות הראייה נתפס פה, הבאתי לכם פה בצילום, איגרת מדלת מנחם אב תפרש עין. עכשיו צריך לדעת מה הרקע. הרב קוק זצ"ל אז היה רב של יפו. ובתור הרב של יפו, כשרצו בקיץ שהוא ינוח קצת, הוא היה עסוק כל הזמן בענייני הרבנות, היו באים אליו יום ולילה ועם שאלות ועם גם הנהגה ציבורית וגם שאלות הלכתיות והרבה מאוד דברים, אז רצו שהוא ילך קצת לנוח בקיץ. אז הוא היה יוצא אז לנוח ברחובות. רחובות אז לא הייתה עיר, אלא כפר כזה, מושבה קראו לה. והמושבה רחובות הייתה באזור מאוד נעים, עם אוויר טוב. ולא רק זה, אלא שברחובות עסקו בחקלאות. אז הרב היו לוקחים אותו, היה מתארח אצל יהודי נחמד ברחובות, שהיו לו כרמים ליד המושבה, ומתארים איך שהוא בבוקר אחרי התפילה היה לוקח את הרב, מעלה אותו על חמור, כך הייתה התחבורה אז, ולוקח את הרב לכרם, ובכרם אז היה איזה מבנה כזה, קוראים לזה שומרה, היה שם שם את הרב, היה לרב כיסא ושולחן וספרים, והיה שם ליד הרב ענבים לאכול ומים לשתות, והרב היה יושב שם לומד בשקט בשבילו, זאת הייתה המנוחה הכי הכי טובה שיכולה להיות. בסוף היום היה בא יהודי, שוב מעקיב את הרב על החמור ומחזיר אותו למושבה, למנחה וערבית, כך הרב היה נח. אז אנחנו מדברים פה על איגרת שהרב כתב מרחובות. אז בואו נראה מה הרב כותב. אמצע תשעת הימים, ד' מנחם אב. הוא כותב פה, כותב ידיד נעלה, הרב מאיר בר אילן, שאז עוד לא הבאת את השם, מאיר ברלין. ידיד נעלה, חביב כאח ואהוב כבן, הרב הגדול בתורה, יראה וחוכמה, גזע ישישי, מאמר ברלין שליטה, שלום וברכה, מהרי יהודה והררי קודש. גם רחוב אותי באזור שושבת יהודה, וזה נקרא הרי יהודה, נכון שזה לא ממש על ההר, אבל יש פה הרי יהודה והררי קודש של ארץ ישראל, הרב בר אילן נדמה לי אז בחוץ לארץ, כן, הוא היה אז עדיין בחוץ לארץ, אז הרב כותב לו מהררי קודש של ארץ ישראל. הנני יושב כעת במושבה הנחמדה רחובות. תיבנה ותיכונן. מוקסם כולי מתקוות השם וניחומים. בראותי בעיניי את שכלול ארץ חמדתנו הנשמה על ידי אחינו פזורי גולה השבים לאט לאט. הרב אומר, נכון, אנחנו בתקופת אבלות, אבל אני כולי מלא ניחומים. הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. איך הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו? בזה שהוא בונה את ארץ ישראל. הזכרנו את דברי חז"ל, ואתם הרי ישראל, אנפכם תיתנו, פאריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא, אין לך קץ מגולה מזה. זה מראה לך שהגיעה גאולה. אז הרב ראה לפני העיניים שלו, יישוב חדש בארץ ישראל, עם עבודה חקלאית, ודאי שזה מנחם. אז הוא מוקסם כולו מתקוות השם וניחומים. אף על פי שהיה מקום להגיד הפוך, כן? הוא היה יכול להגיד, תראה ידידי, נכון שאני יושב פה ורואה את תהליך הגאולה, אבל עדיין יש עוד הרבה יותר דברים בעייתיים וחסירים, ואז רוב עם ישראל, 90 וכמה אחוז היו בחוץ לארץ. והיישובים, כן, המושבה רחובות הייתה מן הסתם רק כמה עשרות משפחות. ובכל זאת, הרב אומר שהוא מוקסם כולו מתקוות השם, מתקוות השם וניחומים. למה? בראותי בעיניי את שכלול ארץ חמדתנו הנשמה. נשמה מלשון שממה, כך לשון הפסוק. הארץ היא שממה מסביב, כשאם נוסעים מיפו לרחובות, רואים את הכל, באמת הכל היה אז שממה גדולה. בקושי היו אנשים שגרו בארץ ישראל. ובקושי הם הצליחו לעבוד את האדמה, אז הנה, אני רואה את רחובות שקמה, שכלול ארץ חמדתנו, על ידי אחינו, על ידי עם ישראל, פזורי גולה שווים לאט לאט. אז נכון, זה לאט, אבל זה מביא לנו ניחומים. כדאי, יש עוד דפים נדמה לי, מי שאין לו, אם יש שם עוד אחד, יש שם עוד כמה. אז אם נכנס עוד מישהו שאין לו דף, אז בבקשה תדאגו לו לדף. דף אחד. כן. אז הרב אומר, ליבי בקרבי ירחב. הלב שלי מתרחב למראה משכנות שעננים. כן, יושבים יפה, בנים בתים, כרמי חמד. הדר הגפן, התאנה והרימון אשר על שדמות בת עמנו במקום בית חיינו. אז הכל טוב? לא. מה לא טוב? אמרנו, הרי לכאורה, הרב היה צריך להגיד, לא טוב ש-90% מעם ישראל בחוץ לארץ. אבל הרב אומר פה דבר אחר. וכליותיי בקרבי ישתוננו על הנשמה הלאומית. מה שמטריד אותי זה העניין הרוחני. הזכרתי קודם, יש גאולה מעשית. עצם הדבר שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, זה כבר שלב ראשון בגאולה. מבחינה מעשית בונים את ארץ ישראל, זה נפלא. כן, אפילו, אבל רואה פה כמה עשרות בתים וחקלאות, זה כבר שמחה גדולה. אבל המטרה של הגאולה היא להגיע לזה שכל עם ישראל יקיים תרי"ג מצוות, יהיה לנו בית מקדש, כי כולם ירצו את בית המקדש, וכולם יהיו, אנחנו נקריב קורבנות, וכולנו נשב ונלמד תורה נוסף על עבודת האדמה בארץ ישראל, ומה שצריך עוד לעשות. המטרה היא להגיע למצב של ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא להשאיר את עם ישראל במציאות כזאת, שחלק גדול מעם ישראל בכלל לא שומע מצוות, וחלק גדול מאלה שכן שומעים מצוות לא מספיקים ללמוד תורה, וגם לומדי תורה. עוד רגע נראה מה הרב אומר. הנשמה הלאומית ממקור אצילות קודשה, ממבוע החיים שלה, מאור אלוקי, כל אלוקי ישראל, חוקי תורת חיים ודבר קודשו. אנחנו מדברים על הכוח הנשמתי של עם ישראל, התוכן הרוחני, שהיא נרדמת. הנשמה נרדמת. משונה? איך נשמה יכולה להירדם? ויושבת ביחתיים, כאילו מוזנחת, לא מטפלים בה. מפני, הרב מסביר, שאלה אשר עזבו אורח חיים, שכחי השם, תתנקר היא מהם. מי שעזב את קיום המצוות, לא יכול למצוא קשר לתוכן הרוחני של עם ישראל. אנחנו לא מדברים על חזרה בתשובה, הרב מדבר הרבה על חזרה בתשובה, בהרבה מקומות, בכתבים שלו. אבל הכוונה היא שכל עוד שיהודי לא מקיים מצוות, הוא לא יכול ללמוד תורה בעומק. הוא לא יכול באמת להיות קשור לתוכן הרוחני. הוא יכול להגיש משהו, ומתוך ההגשה הזאת להימשך ולהתחיל, ומתוך שהוא מתחיל, אז הוא באמת ייכנס יותר ויותר לעומק. אבל מי שעזב את אורח החיים, מי שעזב את התורה והמצוות, מי ששכח את קיום הקדוש ברוך הוא, את קיומו של בורא עולם, אז הנשמה לא תתחבר אליו. למה הרב צריך להגיד את זה? כי היו בזמנו, ויש גם היום, הרבה יהודים נחמדים שאמרו, אנחנו שייכים לעם ישראל, ואנחנו רוצים להיות עם ישראל, אבל אנחנו לא רוצים לקיים מצוות, אנחנו לא מאמינים בזה. אבל כיוון שהם רוצים להיות שייכים לעם ישראל, הם רוצים תרבות ישראלית, כך הם קראו לזה. אז הרב קורא לזה במקום אחד שאנשים מדברים בסגנון של גויים בעברית צחה. אז היה חידוש, דיברו עברית. אז הם חשבו שהם ידברו עברית, אז בזה הם יהיו חלקים מעם ישראל. מספיק לדבר עברית, אבל אומר הרב, עם הרעיונות שאתם עוסקים בהם, הם הפוכים מהנשמה הישראלית, הם הפוכים מהתורה, הם הפוכים מהתוכן הלאומי האמיתי שלנו, זה לא יעזור שתדברו עברית. נקווה שבעזרת השם אתם תשמרו על קשר ותחזרו בתשובה, אבל מה שאתם עוסקים עכשיו, זה דבר שהנשמה לא רוצה אותו. אתם מחייבים לנשמה שלכם, אתם מזניחים את הנשמה שלכם. הנשמה מתנכרת למי שלא חי חיים ישראליים אמיתיים. וזה לצערנו הדברים שמתגלים בשטח. יש, קראתי לפני כמה זמן, זמן קצר, בא יהודי רב מחוץ לארץ ואומר, מגיעים אלינו לאמריקה הרבה ישראלים. הם רוצים להיות ישראלים, אז הם מתחברים אחד עם השני, והם מנסים לדבר עברית, ולשמוע על תרבות ישראלית, וכל מיני דברים. ואז מה קורה? הילדים שלהם מתחתנים עם גויים. הם באים אליי ושואלים אותי מה לעשות. מה זה מה לעשות? עוד בארץ ישראל יש לכם סיכוי להחזיק מעמד שלפחות פוגשים בן פוגש בת, בת פוגשת בן, יש יהודי ויהודייה, ולפחות לא יהיו נישואי תערובת. אבל בחוץ לארץ? מה יחזיק את הילדים שלכם? אתם עזבתם את ארץ ישראל, אין לכם תרבות יהודית אמיתית, אז אתם מדברים עברית, יפה, אבל זה לא יציל את הילדים. אז היום רואים את הדברים האלה בצורה מאוד גלויה ומאוד בוטה ובולטת. אבל עדיין יש כאלה שאומרים, טוב, אנחנו לא רוצים לשמוע מצוות, אבל אנחנו נהיה ישראליים, תהיה לנו תרבות ישראלית. צריך לדעת שהנשמה לא סובלת את הדבר הזה. ולעומת זאת, כותב הרב, יש בעיה. אלה אשר ירדו עם כל, זה ביטוי מהפסוק, שמי שבאמת שייך ומתכוון לאלה ששייכים לתורה ומצוות, ברובם יתנקרו המה אליה. הם לא עוסקים בצד הנשמתי של התורה, כפי שאמרנו, לא כל אחד שמקיים מצוות גם עוסק בתורה, אבל קל וחומר שלא עוסקים בצד הרוחני, בתוכן התורני העמוק. ולכן, בין כה וכה, בין אלה לאלה, רבת פעלים ורבת אדנים זאת, הנשמה של עם ישראל, לא תגלה הודה והדרה על החלקים היותר גדולים של עמנו. יוצא שרוב עם ישראל לא עוסק בתורה הרוחנית כמו שצריך. ועמנו טעון תחייה, צריך להעמיד את עם ישראל על הרגליים. לא העמדנו עדיין את עם ישראל על הרגליים. לעת כזאת היא תאונה תחייה, אבל תחייה כמשמעה, תחיית אמת בכל הודה ויפעתה. זאת אומרת, מה אנחנו לומדים פה מהרב? אנחנו נמצאים עכשיו בזמן האבלות על החורבן, על מה צריך להתאבל? אנחנו באים וקוראים מגילת איכה, איכה ישבה בדד, העיר הבת עם, הייתה כאלמנה, אז בן אדם ירים את הראש, יסתכל החוצה מהחלון, ויגיד, רגע, על מה אני מדבר? פה מלא בתים. מלא בתים, מלא יהודים, הכל טוב ויפה. צריך להביא עוד יהודים מחוץ לארץ. נכון, אבל לא רק זה. יש דבר יותר חשוב. כשהנביא מדבר על ירושלים, הוא מדבר לא רק על ירושלים הטכנית, המעשית, גם את זה צריך לעשות ולדאוג ולהרים, אלא על ירושלים הרוחנית. ירושלים הרוחנית זה דבר מרכזי שלא עוסקים בו מספיק. וזה החיסרון הגדול שאנחנו מתאבלים עליו. כשאנחנו מתאבלים על בית המקדש צריך להבין. איך אומר הרב אבינר, שואלים אותו מה צריך לעשות כדי לבנות את בית המקדש? אז הוא עונה, צריך ללמוד 100 פעמים מסילת ישרים. מה הקשר? כדי להגיע לבית המקדש לא מספיק עניין מעשי, טכני. אפילו לא מספיק לדעת את ההלכות של בית המקדש, איך לבנות את בית המקדש. צריך להיות ברמה מתאימה כדי להגיע לבית המקדש. כל עוד שעם ישראל לא יהיה ברמה הזאת, אז זה לא יעזור. לא יגיע בית המקדש. כמה שלא ידברו וכמה שלא יעסקו בזה, זה לא יעזור. אנחנו צריכים להיות מספיק צדיקים כדי לבנות את בית המקדש. אז צריך לעסוק בתורה, וצריך לעסוק בתוכן הרוחני של התורה, וצריך להתעלות, וצריך להשתפר, ורק אז יש לנו מה לתקן, מה להגיע לבית המקדש. אז אם אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, צריך להסיק מסקנות מעשיות. כותב הרמב״ם, כשאנחנו צמים, אנחנו באים ואומרים שאנחנו רוצים לחזור בתשובה. על מה לחזור בתשובה? על החטאים שלנו, כותב הרמב״ם. וממילא גם על החטאים של אבותינו, שכנראה היו דומים לחטאים שלנו. קודם כל, היהודי צריך לחשוב על עצמו. מה אני לא בסדר? חורבן בית המקדש הוא לא עניין טכני, הוא עניין רוחני. עניין של תוכן. עכשיו, כל זה הוא לא רק עניין שלמדנו עכשיו דבר תורה, אלא זה קשור למציאות הרוחנית שלנו. צריך להבין איפה אנחנו עומדים מבחינה רוחנית. הרי מבחינה מעשית אמרנו, אנחנו עומדים אחרי 200 שנה מאז שהתחיל תהליך הגאולה, אנחנו עומדים במצב יפה, לא מושלם, אבל מאוד יפה. אבל מבחינה רוחנית אנחנו לא עומדים במצב יפה. למה? כי בו זמנית, בד בבד עם תהליך הגאולה המעשית של עם ישראל, היה תהליך שהיום רגילים לקרוא לו תהליך חילון. זה התחיל בתנועת ההשכלה. מה גרמה לתנועת ההשכלה? דווקא ההתקדמות אצל אומות העולם. במשך כל התקופה של ימי הביניים, אף יהודי כמעט לא קינא בתרבות אצל הגויים, כי אצל הגויים לא הייתה תרבות כמעט. הם היו אנשים די פרימיטיביים, כל מה שמספרים על אבירים בימי הביניים, זה בסדר, הם ידעו ללבוש שריון ולהילחם. מבחינה תרבותית, מי שהיום אדם מודרני, לא רק יהודי, היה פוגש מישהו כזה, הוא היה חוטף גועל נפש. אנשים האלה, חלק גדול מהאבירים האלה, לא ידעו לקרוא ולא ידעו לכתוב. ההיגיינה האישית שלהם הייתה בעייתית מאוד. ההתנהגות שלהם הייתה הרבה יותר גרועה. אז היהודים לא קינו בהם. אלא מה קרה? אצל הגויים הייתה התקדמות. הקדוש ברוך הוא הביא לעולם ידע מדעי. כמו אנשים באומות העולם, בעמי אירופה, הייתה לפני שהייתה השכלה בעם ישראל, הייתה השכלה אצל הגויים האירופאים. והם התחילו ללמוד מדעים, והתחילו להפיץ את המדעים. והתחילו לעסוק בכל מיני דברים מאוד יפים שהביאו גם להתקדמות גדולה מבחינה טכנולוגית. היה מהפך שלם בעולם. בהתחלה, בן אדם רצה להגיע ממקום למקום, הוא היה רוכב על סוס, זה היה הדבר הכי מהיר שהיה יכול להיות. טוב, אחר כך התחילו רכבות, והתחילו לאט לאט, מטוסים וכל מיני דברים. אדם רצה לתקשר עם השני, הוא היה שולח מכתב על ידי סוס, רוכב על סוס. היום יש לנו כבר טלפונים ואינטרנט ואמצעים טכנולוגיים רבים. אבל הבסיס לכל זה הוא בתרבות. התרבות הזאת לא כולה שלילית. ענייני מדע הם עניינים חיוביים, גם בשביל עם ישראל. אבל היהודים קינאו בגויים וראו אצלם תרבות ומדע והלכו אחריהם. הלכו לגמרי. זאת הייתה ההשכלה, תנועת ההשכלה בעם ישראל, שהייתה רדיפה אחרי התרבות של הגויים. עד כדי כך, שזמן קצר אחרי התחלת ההשכלה, קמה התנועה הרפורמית. אתם יודעים מה פירוש התנועה הרפורמית? הם באו ואמרו, יש לנו בתי כנסת, נעשה אותם כמו אצל הגויים. במקום להתפלל בשבת, היו מתפללים רק בשבת לצערנו, נתפלל ביום ראשון. נביא לתפילות כמו בכנסייה וגב. הרב ידרוש נלביש אותו בגדי כומר. ככה יעושים. ככה יעשו הרפורמים הראשונים. אז יש פה ממש כיוון שאומר מה שיש אצל הגויים הוא יותר טוב. מה שיש אצלנו הוא מיושן, הוא לא טוב, נעזוב. והתנועה הזאת הלכה והתפתחה עם הזמן. היא הביאה לכמה תוצאות. חלק מאלה שהלכו בכיוון הזה של ההשכלה התבוללו. פשוטו כמשמעו. הפכו לגויים, חלק מהם אפילו התנצרו. כבר בתוך המשפחה של מי שנחשב מייסד תנועת ההשכלה, מנדלסון, שהוא היה בעצמו יהודי ששמע תורה ומצוות, אבל חלק מהמשפחה שלו כבר התנצרה. חלק מהיהודים פשוט הפסיקו להאמין בתורה ומצוות, ואמרו, אנחנו מה שקוראים היום חילונים. חלק ניסו לעשות כל מיני פשרות, כפי שמעתי, הרפורמים זה לא בדיוק פשרה, זה לבוא ולהגיד, אנחנו יהודים דתיים כמו הנוצרים. ומה הדת שלא מחייבת שום דבר מבחינת היהדות. הוציאו מהסידור כל דבר שלא מצא חן ביניהם, נשאל להם איזה סידור מקוצץ כדי שירגישו שהם יהודים. היום אפילו לא משתמשים בזה, אלא בכל טקסט שמוצא חן ביניהם. הדברים האלה הלכו והתגלגלו עד ימינו. עד למצב, בהתחלה היה מדובר בקבוצה קטנה יחסית. עד למצב שנהיה, הגענו לזה שרוב עם ישראל היה חילוני. אחרי השואה שנרצחו לא רק 6 מיליון יהודים, אלא חלק גדול מה6 מיליון יהודים האלה היו שומרי תורה ומצוות. אלה שנשארו כן, במדינות שונות, נשארו הרבה באמריקה. התרבות שם הייתה ירידה מאוד מאוד חמורה בשמירת מצוות. נשארו במקומות אחרים שלא היו חזקים. הקהילות החזקות של עדות המזרח כשעלו לארץ ישראל קיבלו שטיפת מוח חילונית וגם כן הפסיקו לשמוע מצוות בחלקם. אז הגענו למצב שרוב עם ישראל, לא רק רוב עם ישראל, אבל היה מה שנקרא חילוני. זה הגיע עד כדי כך שבדור שעדיין חי היום, סיפרו ליהודים שיהודי בן 70 אמר, כשאני הייתי צעיר, אז ידענו שאנחנו הדור האחרון של הדתיים. כך זה היה נראה. טוב, ברוך השם, המצב לא היה כזה גרוע, ולא רק לא כזה גרוע, אלא המצב משתפר. אנחנו רואים את ההתחלה של ההתחלה של הגאולה הרוחנית. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו, כמו שהוא הביא אותנו בארץ ישראל, במציאות המעשית, הביא אותנו למצב הנמוך ביותר, מצב שארץ ישראל היא שממה, כך הוא הביא אותנו גם מבחינה רוחנית למצב מאוד נמוך ומאוד קשה. ולא סיימנו עם הבעיות. אבל זה התהליך ההיסטורי. כשרק עכשיו, כמו שלפני 200 שנה, התחילו לעלות לארץ ישראל ולבנות ולהקים יישובים וכדומה, עכשיו מתחילים לחזור לכיוון של תורה ומצוות. רצית לשאול? לא. בסדר. אז אנחנו צריכים לראות את הדברים בעיניים, להבין מה קורה. במקביל לכל מה שתיאנו על הגאולה המעשית, יש את העניין של הגאולה הרוחנית. ולכן הבאתי לכם פה עוד מקור מדברי הרב קוק זצ"ל. זה מספר אורות, אורות התחייה, פרק מ"ד. כותב הרב ביטוי מאוד מעניין. מקובלים אנו. מקובלים, פירוש הדבר, יש לנו ידע מתוך התורה, קיבלנו מדורות קודמים, מדברי קודש, מרוח הקודש של התורה שבעל פה, שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, מתי? בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. זאת אומרת, תבינו, הולכת להיות גאולה, אבל המצב הרוחני בהתחלה יהיה עוד יותר גרוע, לא יותר טוב. למה הרב צריך להגיד את זה? כי במשך הדורות חשבו כמה מחשבות. מחשבה אחת הייתה, הנה עם ישראל סובלים בגלות, די, אי אפשר לסבול יותר, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו גואל, יבוא המשיח, יגיד חבר'ה זהו, בואו תעלו על עננים ותבואו לארץ ישראל. זה נקרא גאולה ניסית. בבת אחת יצאו מהגלות. טוב, הזכרנו בשיעור הקודם שגם חז"ל וגם הרבה ראשונים אמרו שהגאולה עכשיו היא גאולה טבעית ולא בבת אחת אלא לאט לאט. והסברנו את המושג הזה, אבל יש לזה עוד משמעות. המשמעות הנוספת היא, וזה לא סותר כמובן, שחשבו שיש אפשרות של גאולה על ידי שעם ישראל כולו חוזר בתשובה. יהודים, שוב, יהיו בגלות, יסבלו, אבל כולם יתעלו ויתרוממו ויהיו כאלה צדיקים שהקדוש ברוך הוא יגיד, מגיע לכם. אתם כאלה טובים וכאלה צדיקים, אני אביא לכם את הגאולה. ופה קורה בדיוק הפוך. נכון? גם על זה דיברו גדולי ישראל. האור החיים הקדוש שהיה עכשיו יום הזיכרון שלו כותב, הגאולה תהיה אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. ברוך השם, עם ישראל לא רשעים גמורים, אבל אנחנו מדברים על גאולה שהיא לא רק לא תוצאה של חזרה בתשובה, אלא היא הולכת בד בבד עם ירידה רוחנית חמורה ביותר. עד כדי מה שאמרנו שרוב עם ישראל מפסיק לשמוע מצוות. אז הרב צריך להגיד לנו שתהיה מרידה רוחנית. אבל איזה מרידה רוחנית הוא מדבר? תשמעו פה דבר מעניין. כותב הרב, אני ממשיך פה באורות בשורה השנייה. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, השלווה הזאת תקטין את הנשמה, ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. מתאר הרב, שלווה גשמית. מה פירוש שלווה גשמית? מתי הייתה שלווה גשמית? בזמן תנועת ההשכלה, עם ישראל היו עדיין בגלות וסבלו מאנטישמיות, והמצב היה חמור מאוד. שלווה גשמית זה מה שיש לנו היום בארץ ישראל. ברוך השם, כן, אנחנו שוב, המצב לא מושלם, אבל יש לנו מצב כלכלי שלא היה כמותו. אז דווקא זה אומר הרב, דווקא המצב החיובי הזה הוא יגרום לפחות הופעה נשמתית. מה זאת אומרת? מסביר הרב, השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל. אנשים עוסקים בעולם הגשמי, יש עולם גשמי ענק. היום התרבות המערבית היא כולה שקועה בגשמיות. פעם גם באירופה היו אידיאלים. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, אירופה הייתה מלאה בוויכוחים רעיוניים. זה אומר צריך לפתור ככה, וזה אומר צריך, לא ויכוחים מעשיים, ממש אידיאולוגיה. וכך אנשים היו מדברים. היום אין אידיאולוגיה. אידיאולוגיה זה רק מה שאנשים אומרים. צריך לעשות א' או צריך לעשות ב'. העולם המערבי הפך לעולם שעסוק כולו במציאות של החומר. החומר ולבלות, לבלות את הזמן. מחפשים, מה זה תרבות? תרבות זה איך לשרוף את הזמן. בלי של הזמן אפילו יותר חריף. אומר הרב, להרוג את הזמן. בן אדם צריך להרוג את הזמן כדי שהוא לא יוכל לחשוב. אם יהיה לו זמן לחשוב, הוא לא ידע מה לעשות. לכן השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע. זאת בעיה, המוח היא עובדת, אם בלי מוח הבן אדם הוא במצב מסובך, עד אשר יבוא סער, סערה, ויהפך מהפכה, ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור השם ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית. צריך להבין שעם ישראל מקבל את כוחותיו לא מהעולם הגשמי, לא מההצלחה הכלכלית, לא מההייטק, אפילו לא מהעוצמה הצבאית, כשכל הדברים האלה הם לא שליליים. זה טוב שיש לנו הייטק מוצלח, זה ודאי טוב שיש לנו צבא מוצלח, אנחנו חייבים אותו כדי לבנות ולהגן על ארץ ישראל. אבל הכוח האמיתי של עם ישראל מגיע מהקודש. מי שיש לו את הכוח של הקודש, יש לו כוח. ומי שאין לו, אז יש לו בעיה. הוא הולך ונחלש. כן.
מה הגיון בזה שיש תקופות שהיו אנשים צדיקים וזה לא בא להם הגאולה? פתאום באו אנשים שלא מעניינים כלום ודווקא יצאים לבוא בזה?
כן, אז עוד רגע, לא, חכה עם השאלה הזאת בבקשה להמשך. בסדר? אז הרב אומר פה שהחוסן של עם ישראל, הכוח, הגבורה, יכולת העמידה, הוא בא מהקודש, מאור השם ותורתו, מהחשק של האורה הרוחנית. זאת אומרת שיהודי לא רק מקיים מצוות, ראינו קודם, שבלי קיום מצוות אין בכלל רוחניות. אבל אחרי קיום מצוות זה לא אומר שבן אדם כבר הגיע לחשק של האורה הרוחנית, צריך להתעלות וצריך לעסוק בעולם הרוחני, בעולם של התורה ומצוות. שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם. הרי התורה נותנת לנו את התוכן הפנימי. קודם לבנות את עצמנו. כל יהודי צריך לבנות את עצמו, שכל כוחות החיים שלו יהיו קשורים לקודש. זה כותב ספר הכוזרי, בתחילת מאמר שלישי, שואל אותו המלך, שואל המלך את החבר, מי הוא החסיד אצלכם? מי הצדיק הגדול? אומר, החסיד הוא המושל, הוא מי שיש לו את הגבורה ואת העוצמה למשול בכל כוחותיו, לשים כל כוח במקומו, לתת לו כל כוח את מה שמגיע לו, ולעצור אותו שהוא לא ייגש למה שלא מגיע לו ולמה שהוא לא צריך, ולסדר את כל הכוחות לעבודת השם. ובעם ישראל הגבורה הרוחנית היא מביאה להתעלות רוחנית שמתקנת את כל העולם, מנצחת את כל העולמים וכל כוחותיה. אבל שאלו אותי לפני שתי דקות, אז למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו דבר כזה לא נחמד? בסדר, התאמצנו, חזרנו לארץ ישראל, עלינו ארצה במסיבות נפש. בנינו, ייבשנו ביצות, נלחמנו, עשינו כל כך הרבה דברים. למה הקדוש ברוך הוא מביא לנו את הירידה הרוחנית הזאת? כותב הרב, הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה אחרי אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפסו מלשון אפס, לא היו לגמרי מכלל האומה הצורך ואפשרות להתעסקות חומרית. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבנה את עם ישראל מחדש. לבנות את עם ישראל מחדש צריך גם צד חומרי וגם צד רוחני. אבל הצד החומרי צריך להיות בסופו של דבר כלי בידי הצד הרוחני. אם אנחנו ניקח את כל החומריות מהתרבות המערבית, אז אנחנו נשקע עמוק בתרבות המערבית. זה מה שקורה עכשיו. יש היום תרבות פוסט-מודרנית, חזקה מאוד, כפי שאמרנו, וכולם שוקעים בתוך התרבות הזאת. אז המרידה הרוחנית הולכת ומתעצמת מצד הכוחות שלה. היא פוגעת אפילו ביהודים ששומרי תורה ומצוות. שהם נכנסים ושוקעים בתוך החומיות, אמנם עדיין שומרים מצוות, אבל הם רחוקים מאוד מעולם התורה. זה ניצוח. למה זה ניצוח? כי אנחנו נצטרך, כדי להגיע לתוכן הרוחני הגבוה, נצטרך בסיס חומרי מאוד מאוד חזק. אבל תקין ונכון ואמיתי. לכן, הקדוש ברוך הוא לא הביא את כל הצדיקים הגדולים מהגלות ישר לארץ ישראל. כי הצדיקים האלה לא ידעו לעסוק בחומריות. הם היו אחרי מצב של מחלה, נקרא לזה. יותר גרוע ממחלה, כמעט מוות. עם ישראל בחוץ לארץ היה מת מבחינה לאומית. הוא לא ידע לעסוק בחומר בשום צורה כמעט. אפילו מבחינה כלכלית הוא היה לא נורמלי. היו יהודים, היו מתפנסים מלתת הלוואות לגויים, כי הגויים לא רצו לעסוק בהלוואות. אז יהודי אולי ידע להקים בנק, אבל גם זה לא היה בריא. כל מיני דברים אחרים, תעשייה וחקלאות, קל וחומר, צבא וביטחון, יהודים לא עסקו בהם. ויהודים לא עסקו בהם במשך שנים רבות, כמעט 2,000 שנה. אי אפשר להתאושש מדבר כזה בבת אחת. כותב הרב במקום אחר, אנחנו מרוסקים. אנחנו מרוסקים מבחינה גופנית, ואנחנו מרוסקים מבחינה נשמתית. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא יורד אלינו עם הגאולה, למקום שאנחנו נמצאים. אז הגאולה נראית לנו בעיניים שלנו מאוד מאוד בעייתית. כן? כי אנחנו בעייתים, אנחנו לא מבינים עד כמה אנחנו בבעיה. אז הקדוש ברוך הוא יורד אלינו ונותן לנו מנות שאנחנו יכולים איכשהו לעכל. שמעתם פעם, אחרי השואה, שחררו את מחנות הריכוז. בסוף המלחמה. טוב, כל היהודים שנשארו חיים במחנות הריכוז, שמחו מאוד, סוף סוף הצילו אותנו. ואז הרבה מהם מתו. מה קרה? הם היו רעבים. הרשעים ימח שמם לא רק עינו את היהודים, אלא בקושי נתנו אוכל. ויהודי חי כמה שנים בלי, בקושי יש אוכל, כולם חיכו לו אוכל. ופתאום החיילים שהמנצחים שרצו להציל אותם הביאו להם אוכל. אנשים אכלו, ואכלו בבת אחת יותר מדי, והם מתו מזה. היו גם מחלות וגם בעיות. למדו מהר מאוד הרופאים הצבאיים, שצריך לקחת את המסכנים האלה ממחנות הריכוז, ולאט לאט לתת להם תזונה מאוד מאוד זהירה, קודם כל דברים שבן אדם רגיל לא היה מסוגל לאכול ולסבוע. לאט לאט. המציאו אפילו ממש המצאות של דיאטות מיוחדות, עד שהם יכלו לחזור ולאכול נורמלי. אז אנחנו נמצאים אחרי הגלות, כל עם ישראל במצב דומה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו דיאטה לא נורמלית. הוא מביא אותנו לארץ ישראל דווקא במצב של כפירה בתורה ובמצוות. כמו היהודים, לדוגמה, בימי המנדט, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, לא כולכם הייתם, בימי המנדט, כמו יהודים, ואמרו, אנחנו סומכים רק על עצמנו. רק על עצמנו. לא על אנגליה, לא על אמריקה. אנחנו צריכים לקום ולהילחם ולהקים מדינה. מה זה רק על עצמנו? אין אלוקים. חס וחלילה, כן, זה לא ביטוי אמיתי. אבל ככה הם חשבו. בן אדם מיואש, אין לו כלום בעולם. אין לו כלום מחוץ לעולם. אין בורא, אין שום דבר, רק על עצמנו אנחנו נסמוך. אז אמרו, הנשק הסודי שהיה לעם ישראל בימי מלחמת העצמאות, קראו לו א' ב'. אתם מכירים, יש אבח? יודעים מה זה אבח? אטומי, ביולוגי, כימי, זה הדברים הכי מסוכנים, דברים סודיים. אז אמרו שלעם ישראל יש במלחמת העצמאות נשק סודי א' ב'. מה זה א' ב'? יש לכם נשק אטומי? לא. יש לכם נשק ביולוגי? לא. מה זה, מה זה א' ב'? אין ברירה. זה היה הנשק הסודי שלנו במלחמת העצמאות. עם זה ניצחנו. זה גם כן לא מצב טוב. האדם אומר, אוי, אני מיואש, אין ברירה, טוב, נלחם. זה לא מצב בריא. האמת היא שגם אי אפשר להילחם כך. אז עם מה באמת נלחמו? מאחורה יש נשמה ישראלית. בשקט, מתחת לפני השטח. הוא לא מכיר נשמה, הוא לא מאמין. אבל הנשמה דוחפת, היא נמצאת בפנים. אז אין ברירה הוא לא באמת אין ברירה, אבל כלפי חוץ זה מה שאמרו. היום אנחנו, כן, באים יהודים, רוצים לעסוק בהייטק ובכל מיני דברים. שיהודי יושב, ילמד תורה, הרבה יותר אמיתי, נכון? לא. אבל היהודי הזה שקוע בגשמיות. מפתח את הכלים הכי גדולים בעולם, הכי טובים בעולם להייטק. בסוף אנחנו נרוויח מזה. אבל עד שנרוויח מזה, תראו מה שהרב אומר, זאת הנטייה כשתיוולד, כשעם ישראל יקבל דחף כזה לעסוק דווקא בדברים חומריים, היא תדרוך בזעם ותחולל סופות. זה לא נעים. אומרים חז"ל במסכת סנהדרין, יש אמוראים שאומרים, אני רוצה שהמשיח יבוא, אני מאמין במשיח, אבל אני לא אהיה מסוגל לראות את זה. שיבוא, יייטי, ארמית, ולא אחמיני, שאני לא אראה אותו, לא מסוגל. רב אחד אומר, רב יוסף שם, יייטי, שיבוא, ואזכה, ואיטיב בטולה דקופיתא דחמרי. המשיח יבוא ממחזל על חמור, אבל חמור הזה בעל חי. יש לו גללים. תהיה ערימת גללים כזאת שאני אשב בצל של ערימת הגללים. עשיתם פעם דבר כזה? יום חם כמו היום, ערימת גללים, יושבים בצל של ערימת גללים, זה נעים? זה הריח היום ונורא. אומר שיבוא ואני אזכה לשבת בצל ערימת הגללים שלו. זה מה שאומר הרב. זאת הנטייה כשתיוולד תדרוך בזעם ותחולל סופות. זה עוד לא היה בימי הרב. זה בימינו. והם הם חבלי משיח אשר יבשמו את העולם כולו על ידי מכאוביהם. זה כואב, זה לא קל. אבל הכאבים שלנו, שאנחנו עוברים את כל הבירורים האלה, מתקנים את כל העולם כולו. לכן אומר הרב, צריך לעסוק היום בתוכן הרוחני. ודאי, עם ישראל צריך את התוכן הגשמי. כולם יעסקו בזה, זה לא צריך, הרב לא צריך לעודד. כל הכישוניים הולכים להייטק, הכישונים ביותר מרוויחים אחר כך מיליונים, כן, מוכרים או לא מוכרים, מה שהם עושים עם זה. אבל מי שמבין צריך לעסוק בתוכן הרוחני, כי זה הצלה. זה הצלה מכל המחובים, זה הצלה מכל המרידה הרוחנית הזאת שעושה מהפכות ומשתוללת. וזה ההצלה של הכוח של עם ישראל, זה מה שאמרנו באמצע. כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים. הכוח האמיתי של עם ישראל הוא במקור של הקדושה, במקור של התורה, במקור של התוכן הרוחני. לכן הרב כתב את כל הדברים שהוא כתב. הרב רצה לבנות פה ספרות רוחנית. לא יודע אם אתם מכירים, הרב כותב בכמה מקומות שצריכים לקום לנו סופרים. הרב לא התכוון לספרות שיש היום בתרבות המערבית שממציאים לך איזה סיפור דמיוני ואתה מבזבז את הזמן על הסיפור הדמיוני. תעסוק בחיים האמיתיים, זה יותר ברגל. הרב מתכוון לספרות במובן שהוא כתב, לספרות תורנית. יש ספרות תורנית מסוגים שונים. יש ספרות תורנית שהייתה כל הדורות, כל השנים, שהיא עוסקת בעולם ההלכה. יש לנו בזה חז"ל וראשונים ואחרונים, עד ימינו יוצאים ספרים כל הזמן בספרות הזאת. זה נפלא. אבל מעט מאוד עוסקים בעולם הרעיוני של התורה, בעולם הרוחני. זה מה שאנחנו קוראים על פי הביטוי של מורנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, לימוד אמונה. זה לעסוק בעולם התורה בצד הרעיוני. וזה נצרך. צריך את זה כדי להעמיד את עם ישראל על הרגליים, וכדי לקדם את הגאולה לא רק מבחינה טכנית, מעשית, אלא גם מבחינה רוחנית. ולכן כשאנחנו מסתכלים אחורנית על כל ההיסטוריה שלמדנו, למדנו איך הקדוש ברוך הוא מנהל, באמת מנהיג את העולם כולו ואת עם ישראל במיוחד מבחינה היסטורית, צריכים לדעת שיש מאמר חז"ל שכשתבוא הגאולה הקדוש ברוך הוא יכריז ויאמר, כל מי שעזר לגאולה, כל מי שעבד, כתוב שם, וכל מי שפעל עם כל, יבוא ויטול שכרו. מה זה נקרא לפעול יחד עם הקדוש ברוך הוא? זה לזהות את כיווני הגאולה ולעבוד בכיוון. אז יש גם בזה עבודה מעשית. יהודי רואה שצריך להקים יישוב, והוא הולך ועובד להקים יישוב. זה גם לפעול יחד עם הקדוש ברוך הוא בגאולה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שארץ ישראל תיבנה. זה החלק הראשון של הגאולה. אבל יש גם את החלק השני של הגאולה, לראות את התוכן הרוחני שצריך ללכת להתפתח, שזה מה שלמדנו היום בדברי הרב, שזה התוכן הרוחני של הגאולה. ומי שרואה את זה ופועל יחד בכיוון הזה, קודם כל אדם צריך ללמוד לעצמו, לפתח אצלו את התוכן, ואחר כך הוא ישפיע כלפי חוץ עם התוכן הזה. ואפילו אם הוא לא נהיה מישהו שיכול לתת שיעורים או ללמד, אלא עצם הדבר שהוא חי לפי התוכן הזה, זה כבר משפיע כלפי חוץ. יש לנו לזה הרבה דוגמאות במציאות שלנו, שאנחנו רואים את הדברים האלה. אז מי שפועל כך, הוא עוזר לקדוש ברוך הוא, פועל יחד עם הקדוש ברוך הוא בעניין הגאולה, וזה הזכות הכי גדולה שיכולה להיות בימינו. וזאת אחת הסיבות שלמדנו את כל הסדרה הזאת של שיעורים בהיסטוריה, כדי לראות את הכיוון של הגאולה. ולכן אני עכשיו פשוט בשיעור סיכום, שעל גבי כל השיעורים, כל הפרטים וכל הנושאים שלמדנו, אנחנו מסיקים מסקנות, מה אנחנו לומדים מההיסטוריה הזאת? ללמוד לראות את הגאולה, ללמוד לראות גם את הצרכים, ללמוד ולהבין שאנחנו צריכים לזהות את הצרכים ולפעול יחד עם הקדוש ברוך הוא, כביכול, לעשות בכיוון הנכון, כדי לקדם את הגאולה בעם ישראל, וזאת תהיה הזכות הגדולה שלנו. מקווה שמי ששמע את השיעורים הקודמים, גם מי ששמע רק את השיעור הזה, אז בעזרת השם זה יעזור לדחוף ולקדם את הכיוונים האלה, שנוכל כמה שיותר מהר לזכות לראות את ההתקדמות של הגאולה, כנגד כל הצער על החורבן שצריך להצטער כדי להבין מה חסר לנו בימים האלה. אז שנזכה גם לראות את השמחה בגאולה. תודה רבה.